כאן רשת ב' קובי ברקאי. הידברות עם קובי ברקאי.
שלום מאזינות ומאזינים, שבוע טוב. בהידברות אני מארח את הפרופסור אסא כשר, פרופסור אמריטוס לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. האיש שחיבר את רוח צהל, האיש שזכה בפרס יצחק שדה לספרות צבאית על ספרו אתיקה צבאית, האיש שהוענק לו פרס ישראל לחקר הפילוסופיה, ומעניין לדעת שהפרס הזה שהוענק לך פרופסור כשר, הוא ענק לסבך 40 שנה קודם. מי היה סבך ומאיפה אתה מגיע?
סבי היה הרב מנחם מנדל כשר, והוא היה רב מאוד מפורסם. הוא כתב ספרים מאוד חשובים בספרות התורנית.
גם מצד האמא אתה מגיע ממשפחת רבנים.
נכון, משפחת אמא שלי הם נקראים רבינוביץ' תאומים. רבינוביץ' תאומים זה צבי יהודה קוק ואבא שלו ורבנים אחרים מפורסמים. האדרת זה שהיה הרב הראשון של ירושלים, האדרת זה ראשי תיבות אליהו דוד רבינוביץ' תאומים. והסבא רבא שלי היה אחיו התאום.
כן. ואיפה אצל פרופסור כשר נמצאת האמונה, הדתיות?
אני מבדיל בין טענות תיאולוגיות על אלוהים והעולם וההשפעה על מעשי האדם לבין המסורת הפרקטית, מה שאנשים עושים. ואני כתבתי ספר שלם, יהדות ואלילות, שמוכיח לי לפחות, שחלק גדול מאוד ממה שנקרא המצוות, שבין אדם למקום, הן בעצם הבעת התנגדות לאלילות. ובעיניי המרכיב הראשי של כל מה שאפשר לקרוא לו אמונה בחיי, זה ההתנגדות לאלילות. ואלילות זה כל דבר שהופכים אותו לחשוב מכל. שמצדיק יחס כזה שמאפיל ומקטין כל דבר אחר.
מעניין שהלימודים שלך התמקדו בהתחלה בתחום המתמטיקה. מתי זה עבר לפילוסופיה?
אני עשיתי תואר שני במתמטיקה, עבודת גמר שהייתה ככה על גבול הפילוסופיה. והלכתי לשמוע הרצאות בפילוסופיה בתור סטודנט סקרן, ואז לאט לאט עברתי את הגבול הזה בין מתמטיקה לבין פילוסופיה, והדוקטורט שלי הוא כבר בפילוסופיה.
גם רעייתך נעמי כשר, פילוסופית בפני עצמה, ואני אציין עכשיו שממש לפני 22 שנה, מיום הטבח שלנו, של עכשיו, של 7 באוקטובר, איבדתם את בנכם בחורכם, סרן יהורז, שהיה לוחם בשריון.
כן, הרב סרן היה מ"פ ב-460, חטיבה 460, קורס מפקדי, הוא היה מ"פ בקורס מפקדי טנקים.
אני מוליך את השיחה לכיוונים מאוד מסוימים, קרי לימינו אלה. Okay. יכולתי לדבר איתך על דברים רבים, על עשייה רבת שנים שאתה עושה, על ועדות שונות שאתה משתתף בהם, על כתבים שאתה כותב, אבל אני חושב שבוער בעצמותינו עכשיו לקחת לכאורה את קורסת החכמים מאתונה ולהעביר אותה אליך ברשותך, אל הפרופסור אסא כשר, אל הפילוסוף, ולראות איך נראים בעיניך הדברים. במלחמה כמו זו שאנחנו מנהלים כבר 4 חודשים, שהיא לא בין צבאות, שהיא מגיעה לאחר טבח נורא, גם כאן יש מקום לשאול שאלות מוסריות?
יש מקום לשאול שאלות מוסריות לגבי כל מצב, בכל זמן, בכל מקום. השאלה המוסרית היא איך אתה מבטא את החובה לשמור על כבוד האדם באשר הוא אדם. השאלה הזאת יכולה להתעורר כשאנחנו נלחמים בצבא אחר, אנחנו נלחמים בארגון טרור, או שאנחנו מסתובבים ברחוב ומנהלים את חיי היום-יום שלנו. שאלות מוסריות יש להן מקום בכל ההקשרים.
אפשר להבין, נניח, אנשים שחוו טראומות נוראיות שכאלה, ואחר כך נכנסים לקרבות, בוודאי מונעים גם מרגש נקמה.
אנחנו צריכים להילחם בזה. זאת אומרת, רגש נקמה יכול להיות שהוא מתעורר באופן טבעי, אבל הוא רגש בחיים המוסריים של האנושות, הוא מוחלף במידה רבה, למשל, בדוגמה הטובה ביותר, זה מערכת הצדק. מישהו גרם לי לרעה, למעשה שהוא פלילי, אז אני לא הולך לנקום בו על משהו, על הרעה שהוא עשה לי, אלא אני מתלונן עליו. משטרה, פרקליטות, בית משפט, ובית המשפט מעניש אותו. כשבית המשפט מעניש אותו, הוא מעניש אותו במידה הראויה, אחרי דיון הוגן. לכן אנחנו ברמת החיים הפנימיים של מדינות מתוקנות, אנחנו נפטרנו מהרעיון הטבעי והקלוקל הזה של נקמה. ואנחנו צריכים להתגבר עליו, גם כשמדובר על הסיטואציות הקרביות.
האם, פרופסור קשר, אפשר לבחון בכלל באותו סרגל את מטרות המלחמה מחד כשאלות מוסריות מאידך?
אנחנו יכולים להעמיד את מטרות המלחמה במבחן של האם זה תקין למדינה דמוקרטית לסמן משהו כמטרת המלחמה. אם מטרת המלחמה היא הגנה עצמית, להגן על אזרחי המדינה, אלה שהותקפו וגם אלה שעלולים להיות מותקפים, אז זה מובן מאליו שזה עומד במבחן המוסרי. הגנה עצמית היא דוגמה מובהקת לתחום שבו אתה יכול לעשות מעשי אפילו קשים, וזה יהיה מוצדק, כי זה הגנה עצמית. אז המטרה הזאת של להגן על עצמנו מפני חמאס היא בוודאי מטרה מוסרית. אם המטרה, מישהו מסמן בתור מטרה, זה התיישבות יהודית בעזה, זה סיפור אחר לגמרי. זה לא מוסרי לסמן את זה כמטרה שעליה נהרגים חיילים. זה לא מוסרי גם במסגרת התהליכים הארוכים שאנחנו רוצים לקיים ככה באזור שבו אנחנו חיים.
מה קובע, מי קובע ועל פי מה נקבע מהי פעולה מוסרית ושאינה מוסרית בזמן מלחמה?
אוקיי, יש לנו הרגל יהודי מעניין, עמוק, ותיק, לשאול מי קובע. נגיד, זה הרמב״ם אמר את זה, זה רשי אמר את זה, או זה איזשהו רב משלשום. אבל המוסר לא מתנהל בצורה כזאת. זה יש לנו רעיון ואנחנו מפעילים אותו. יש לנו, לא צריכים להיות שום הבדלים ביני לבין מישהו אחר, כשאנחנו מפעילים בדיוק אותו רעיון לגבי בדיוק אותן הנסיבות. והרעיון הוא שמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם. מה זה נקרא לשמור על כבוד האדם באשר הוא אדם? את זה אנחנו יודעים, ואת זה פיתחנו בדיונים ארוכים במשך הרבה שנים. אצלנו חלק מזה הגיע גם לחוק. יש לנו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שמסביר בצורה, קובע בצורה מפורטת, מהם המרכיבים המרכזיים של השמירה על כבוד האדם. הוא לא מסביר הכל, הוא משאיר חלקים בחוץ, מטעמים של הפוליטיקה של החקיקה, אבל הוא טוב מאוד כשלעצמו.
אני כל הזמן מנסה להתעמק ולחשוב ולקחת את שדה הקרב ולהיכנס לתוכו. דיברת, הזכרת פרופסור קשר את זכות ההגנה העצמית, שהיא זכות שמוקנית למדינה כמובן ברגע שמתקיפים אותה. זכות ההגנה העצמית יכולה אולי להתרחב למרחב פעולה גדול יותר, גם על חשבון פגיעה באזרחים, שלא לדבר שאנחנו במצב שאי אפשר תמיד לזהות את הבלתי מעורבים.
אוקיי, אז בוא נפריד פה, זו שאלה טובה מאוד, בוא נפריד, נחלק אותו לשניים. קודם כל, אני מסכים שרעיון ההגנה עצמית הוא רעיון הרבה יותר רחב ממה שנדמה. זאת אומרת, אם תקפו אותי, אני לא יודע, איזה פלוגת אויב תקפה אותי, אני יכול להתגונן מפניה לחסל אותה, ובזה נגמר העניין של ההגנה עצמית? לא. ההגנה העצמית צריכה לגרום לזה שהאויב שתקף אותי ויכול להמשיך לתקוף אותי, וככל הנראה רוצה להמשיך לתקוף אותי, אני צריך לגרום לו לא להיות מסוגל ולא לרצות עד כמה שאני יכול להשפיע על רצונו. אבל שלא להיות מסוגל, זה בוודאי אני יכול לעשות. לכן להשמיד את היכולות הצבאיות של החמאס, זה בוודאי חלק מההגנה העצמית, הרבה מעבר למה שהם עשו בעוטף עזה. שלא תהיה לו שום יכולת צבאית לפגוע באזרחי ישראל, זאת היא מטרה מוסרית, מטרה נכונה. האם אפשר להגיע אליה? זה סיפור אחר, בגלל הפשטות של השימוש ברקטות. תמיד יש לנו בחיכוך עם האויב, יש לנו אחרי שכבר מגיעים לאיזה הפסקת אש, אז האויב שולח עוד כמה רקטות. כי זה פשוט, והוא יכול לעשות את זה, הוא ימשיך לעשות את זה גם פה. אבל במידה רבה מאוד, אנחנו השבטנו את היכולות הצבאיות שלו. בקשר לעזה, אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לא רק להשבית את היכולות הצבאיות המיידיות שלו, אלא גם להשבית את האפשרות שלו ככה לקום מן ההריסות ולהתחיל הכל מחדש. ולכן אנחנו מדברים על החלשה משמעותית של היכולות השלטוניות שלו, וגם זה בסדר, כי גם זה במסגרת ההגנה העצמית. אני מגן על עצמי על ידי כך שאני אגרום לו לא להיות מסוגל לתקוף אותי, לא בעתיד הקרוב ולא בעתיד יותר רחוק. עכשיו שאלת גם על אזרחים, זאת שאלה אחרת. כשאנחנו מדברים על מלחמה, יש לנו תורת המלחמה הצודקת שהתפתחה במשך כמה אלפים בשנים, יש לנו במאות האחרונות, יש לנו הדין הבינלאומי, יש לנו כל מיני דברים שאנחנו כפופים להם, עקרונות שאנחנו כפופים להם, כדי להקטין ככל האפשר את נזקי המלחמה. אנחנו לא רוצים מלחמה בכלל, טוב השלום מן המלחמה. אבל אם כבר יש מלחמה, אנחנו רוצים להקטין את נזקיה ככל האפשר, וזאת היא בוודאי הגישה המוסרית הנכונה. להקטין את נזקיה, פירושו קודם כל להקטין את הפגיעה באנשים, אנחנו קוראים להם לא מעורבים, אבל הרעיון העמוק בתוך העניין הזה הוא שהם לא מסוכנים. זאת אומרת, יש כאלה שמסכנים אותנו, הלוחמים של החמאס, ויש כאלה שלא מסכנים אותנו, זה השכנים שלהם, שהם לא פעילים בטרור, ולא נשקפת מהם סכנה. אז קודם כל, יש לנו עיקרון כזה, שאנחנו לא פוגעים בכוונה תחילה באזרחים האלה הלא מסוכנים. יש הבחנה בין הלוחמים לאחרים. אבל, מכיוון שהאויבים שלנו, גם החמאס, גם החיזבאללה, פועלים מקרב אוכלוסייה אזרחית, הם לא שומרים על ההבחנה הזאת, אז אנחנו מוצאים את עצמנו נלחמים במקום שבו פעולה צבאית יכולה לגרום לא רק לפגיעה בלוחמים המסכנים אותנו, אלא גם בשכנים שלהם, שלא מסכנים אותנו. לצורך הזה, למצבים האלה, יש לנו עיקרון שנקרא מידתיות, פרופורציונליות. המפקד צריך להשוות את הערך הצבאי של הפעולה שלו, מה הוא מרוויח כשהוא עכשיו יעשה משהו, מה הוא מפסיד, איזה נזק הוא גורם לאוכלוסייה האזרחית, שהוא לא רוצה לפגוע בה כי היא לא מסכנת אותו. ואם כפות המוזניים מסתדרות בצורה כזאת שיש הצדקה לפעולה, למרות שהיא תגרום לעבדות בין האזרחים הלא מסוכנים, אז מותר לו לעשות את זה, אבל הוא חייב להתאמץ להקטין ככל האפשר את הסכנה הזאת ואלה שאינם מסוכנים. אני מסתכל על התמונות של עזה, אני לא יודע, אני מסתכל על תמונות של ילדים פגועים ואנשים אחרים שלא מסוכנים, וכואב לי הלב. זה שהם שמחים וזה שהם מודדים את החמאס במחיאות כפיים, ואני לא אוהב את זה כמובן, אבל כואב לי הלב על המראה של כל ילד הרוג. אם ניקח את הדוגמאות היותר קיצוניות. ואנחנו צריכים להתאמץ, לגרום לפגיעה מינימלית בילדים האלה, ובאזרחים אחרים שהם לא מסוכנים, ואני מוכן להגיד, מתוך ההיכרות שלי עם צורת הפעולה של חיל האוויר, שאנחנו עושים את זה. אנחנו מתאמצים מאוד להקטין ככל האפשר את הפגיעה באלה שהם לא מסוכנים.
אתה יודע, אתה מזכיר לי, פרופסור קשר, שאמרת על הילדים שאתה רואה אותם נפגעים. אנחנו הרי מדברים על, על, על מפלצת שבשבילה חיי אדם שווה כקליפת השום בערך. הוא יושב שם ולא מעניין אותו גם שמאה אלף הזאתים יארגו, זה לא מעניין אותו. הסיוע שרוצים להכניס להם ההומניטרי לא מעניין אותו, הוא מגרש אותם, הוא הורג אותם, הוא לוקח את זה לעצמו. אבל אפרופו ילדים, אתה יודע, כשהתחילה מלחמת לבנון הראשונה, בהתחלה זה היה הלם עד שלמדנו את הדבר הזה. אתה זוכר שהיו שם ילדי RPG, הם היו שולחים ילדים קטנים, שהיו מפוצצים טנקים ה-RPG.
כן, כן,
אז, 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 אז לאן כבר אפשר ללכת? מלחמה בין צבאות היא מוגדרת, כפי שאמרת. יש דיני מלחמה, יש דיני שבועים, יש אמנות ג'נבה, אבל אנחנו במצב כזה. אתה יודע מה, אני אקח את זה יותר רחוק, ברשותך. בוא ניכנס יחד, בוא נצעד יחד, ברשותך, ולו לכמה דקות, לתוך זירת הלחימה בעזה, ונתמקד בשני מקרים. אני רוצה שנגיע אל מקום שבו נערך קרב רציני מאוד. אנחנו מגיעים אל בית חולים, אנחנו מגיעים אל בית ספר, אנחנו מגיעים למסגד. מתוך המקום הזה מתחבאים מחבלים בהגנה של האזרחים, יורים עלינו והורגים בנו מתוך המקומות האלה. עדיין אתה תגיד שחזק יותר המוסר ממטרות הלחימה במקומות האלה?
לא, לא, אני אגיד שהמוסר מתיישב עם מטרות הלחימה, אבל הלחימה צריכה להיראות אחרת. ניקח את הדוגמה של בית חולים שהזכרת, אנחנו יכולים להשתלט על המשטחים של בית החולים, שכוללים הרבה מחלקות ששוכבים בהם אנשים שהם באמת חולים. אבל בבית החולים הזה יש מתחתיו מנהרות, ומתקנים שלמים של חמאס, אנחנו נלחם בהם ונפגע בהם למרות שמעל התקרה יש בית חולים. וכך נעשה גם במסגד, וכך נעשה גם בבית ספר. אנחנו ננסה, זה הפריציפ, להקטין ככל האפשר את הפגיעה באלה שהם לא מסוכנים. אנחנו העברנו בתי חולים שלמים מצפון הרצועה לדרום הרצועה. למה העברנו אותם? כדי שהחולים האלה, שהם באמת חולים, הם לא מתחזים, כדי שהחולים האלה והסגל הרפואי שמטפל בהם יוכלו להמשיך בשלהם. החולים להיות מטופלים, הסגל להמשיך להיות סגל רפואי מטפל. אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד שהוא לא מסכן אותנו. צריך להיזהר כאן מסכנה שהיא כל הזמן ככה לנגד עינינו. אנחנו לא מתנהגים כמו החמאס, זה הרי מובן מאליו. יש תהום שאי אפשר להגזים בעומקה וברוחבה בינינו לבין החמאס בהתנהגות האנושית. מה שאני לא רוצה זה ללמוד מן החמאס איך מתנהגים. זה שהחמאס עושה משהו באיזושהי צורה מזעזעת, בלתי מוסרית ובלתי חוקית וכו', אני לא רוצה ללמוד ממנו, אני רוצה, כשאני מסתכל בראי, אני רוצה לראות את עצמי, ולא איזה דמות כזאת שהושפעה מהאויב שהיא נלחמת בו. עצמי, זה העקרונות שלנו, זה העקרונות של השמירה על ההבחנה בין מסוכנים ולא מסוכנים, והמאמץ לא לפגוע בלא מסוכנים, זה מה שאנחנו רוצים.
אז אנחנו נשאר בתוך רצועת עזה, ונלך למקום אחר של כישלון לצערנו עצוב וכואב, ונקשור את זה לרוח צהל, הקוד האתי של צבא הגנה לישראל, שאתה היית שותף מרכזי בו. הקוד הזה, צריך לומר, יונק את הרחב גם ממורשת ישראל, גם מערכי המוסר של היהדות, מערכי הדמוקרטיה וכללי המשפט הבינלאומי. ברגע שניתנו לוחות הברית של רוח צהל, האם מספיק לחנך לאורם את החיילים כדי שיקיימו אותו?
אני חושב שבכל מקום, כשיש לך הבחנה כזאת בין המשפט המחייב ככה באופן פורמלי לבין האתיקה, לבין הערכים שאתה מחנך עליהם, ושהם לא באים מהחוק, הם באים ממקום אחר, אז אתה חייב לחנך בצורה מאוד אינטנסיבית על הבנת הערכים האלה וההזדהות עם הערכים האלה ואחר כך ההתנהגות על פי הערכים האלה. זה נכון בצבא, זה נכון בכל מקום אחר. צה"ל מלמד את הקוד האתי בהרבה תחנות של התפתחות החייל, בטירונות ואחר כך בכל קורס פיקוד ואחר כך בהרבה תדריכים ותחקירים וכיוצא בזה. את הקוד האתי חי בתוך הצבא, וזה נכון גם על ארגונים אחרים. אני שומע את זה גם נגיד בשבק, הקוד האתי של השבק חי בתוך השבק. אנחנו שומעים את האנשים משתמשים בשפה של הקוד האתי כדי להסביר את ההתנהגות שלהם. אני יכול לשמוע בן אדם, שמעתי באיזה כתבה שבן אדם מן השבק אמר, אני פעלתי בהקשר הזה על פי העיקרון הזה של הטלת ספק. הטלת ספק זה אחד מערכי השבק, שהתפקיד שלו הוא לגרום לאנשים להבין מה שהם עושים, לשאול כשצריך, גם רשות יש להם להציע הצעות חלופיות, הם לא רובוטים ולא אוטומטיים, ולכן זה טוב מאוד, זה לא מתחייב על ידי משום חוק, אבל זה מתחייב על ידי ערכי הארגון. אנחנו כאלה, ולכן אנחנו עושים מעשים כאלה, או אנחנו לא כאלה, לכן אנחנו לא עושים מעשים אחרים, זוועתיים. הערכים האלה מכוונים את ההתנהגות של החיילים, בנושא שאנחנו מדברים עליו, כדי שהם יתנהגו על פי הנורמות של הצבא.
בוא ניקח לרגע את רוח צהל, ניקח את דברי הרמטכ"ל מיד לאחר מכן, במקרה הנורא שנורו שלושת החטופים, שהחיילים לא הבינו שהם חטופים, ואולי לא נהגו בדיוק לפי רוח צה"ל.
נכון, אני חושב שאחד הדברים שאני מאוד גאה בהם ושיש ברוח צה"ל, ושאין בקוד האתי של שום מדינה אחרת בעולם, זה חיי אדם. גם תואר הנשק יש לנו שאין לאחרים, אבל חיי אדם פירושו שאתה נזהר בהם. זה לא, בני אדם הם לא אביזרים, בני אדם הם לא מכשירים. עכשיו, בסביבה שבה יש אפשרות שחטופים יצילו את עצמם ופתאום יופיעו, יצוצו במקום שאחר, בכל מובן אחר, שדה קרב, אתה צריך להביא בחשבון, אתה צריך להביא בחשבון את האפשרות שאלה חיי אדם. הרמטכ"ל, כשהוא דיבר על זה, אמר, היינו צריכים לחשוב עוד שנייה, הוא קרא לזה. לחשוב עוד קצת, אולי הם לא אויבים, אולי הם עם דגל לבן, עם בגד לבן, הם חצי חשופים, הם יצאו מאיזשהו מבנה בשקט, לאט, הם לא חמושים. היה צריך לחשוב על זה, שבהתאם לערך חיי אדם, שהם לא אויבים, אלא חטופים משלנו, והם לא היו צריכים להיהרג.
אוסיף ואמר הרמטכ"ל שאנחנו בכלל, גם לא רק בחטופים, אלא בכל אחד שמניף דגל לבן אנחנו לא יורים.
נכון, נכון. זה עשה טוב מאוד כשהוא הוסיף גם את הרעיון הזה, שהוא אמר שאילו הם היו לא ישראלים, אלא עזתים, באותו מצב בדיוק, אז לא היה צריך לראות בהם. נכון מאוד.
אני לא יכול להימנע משני דברים שעלו כאן. אתה ציינת את הערכים והמוסר שקיימים ברוח צה"ל, הצבא המוסרי, הצבא הפועל לפי כללים, ואיך אפשר לשאת את המחשבה שמדינה כמו דרום אפריקה מושיבה אותנו בבית הדין הבינלאומי לצדק בהג, באבון לא פחות ולא יותר רצח עם. הם כנראה שכחו מאיפה נובעת ההגנה המתבקשת נגד רצח עם.
תראה, אנחנו כל הזמן עומדים פירוי פה נוכח שני הבדלים עמוקים. אנחנו רואים הבדל עמוק פנימי בתוך המדינה בין רוח הלוחמים ורוח האזרחים המתנדבים מצד אחד ורוח עולם הפוליטיקה מצד שני. ואנחנו רואים גם פער ממש בלתי נסבל שאותו אתה הזכרת בין העובדות, בין המציאות המובהקת שכל אחד רואה אותה, לבין מה שהתמרונים הפוליטיים של מדינות בקבוצות של מדינות כוללים, כמו ההאשמה האבסורדית של ישראל בג'נוסייד, שזה ממש עובר כל גבול. יש הגדרות מדויקות של ג'נוסייד, ואפשר כאילו להתפלפל באופן משפטי ולהגיד שמעשה כזה או אחר של ישראל מזכיר לאיזה משפטן דרום אפריקני את הרעיון של ג'נוסייד, אז זה הכל מופרך וחסר כל שחר, ואנחנו כל כך ההפך מרצון להשמיד אוכלוסייה שלמה או חלק ממנה, ככה לפי ההגדרות של הג'נוסייד. אנחנו, אני לא אוהב את הביטוי הזה, הצבא הכי מוסרי בעולם, אבל נגיד כשאני מכיר את הפעילות של חיל האוויר למשל, מה חיל האוויר עושה כדי שלא ייפגעו אנשים שהם לא מסוכנים? יש לנו חיל האוויר המוסרי ביותר בעולם. להגיד למדינה שחיל האוויר שלה וחילות אחרים שלה פועלים בצורה שפועלים החילות של צה"ל, שהיא מעורבת ברצח עם, שיש בו גם כוונות לרצוח אוכלוסייה שלמה, זה אבסורד קיצוני. אני מכניס לתוך התמונה את ההתבטאויות האוויליות של כל מיני אנשים ישראליים, אבל בוודאי מוכרחים להגיד שאין לזה ייצוג אצל מקבלי ההחלטות, בטח לא בצהל, גם לא בקבלי ההחלטות האזרחיות. הרעיון של לזרוק פצצת אטום על עזה, זה סתם קשקוש של אזרח חסר אחריות, והוא לא בסיס להגיד שאנחנו רוצים ג'נוסייד. אנחנו לא נשלח שוב פצצת אטום על עזה בשום מקרה, ואנחנו לא מתעסקים בג'נוסייד בשום רגע של הפעילות שלנו.
אוי, וקשה המצב, כפי שאתה מתאר, גם מבית וגם מחוץ. ואני כל הזמן מנסה להגיד לעצמי, ואנחנו רואים את זה, ואתה בוודאי מבין את זה, מין אסימטריה שזועקת לשמיים. מצד אחד המוסר שאנחנו דורשים מעצמנו מול שפל ואשפטות של אי מוסר, התגובות בעולם, אנחנו אשמים. ואז אני אומר, סיוע הומניטרי, קשקוש, קשקוש. ויגיד מי שיגיד, אם בין כך ובין כך, אנחנו בכל זאת תמיד נהיה אשמים, אז בוא ניכנס בהם ברבק ונעזוב את הכל.
אנחנו צריכים לפעול כמו שצריך, כי אנחנו רוצים לפעול כמו שצריך, לא כדי לשאת חן בעיני מישהו, לא כדי שימחאו לנו כפיים, אלא מפני שככה צריך להתנהג. אם תחשוב על הסיוע ההומניטרי, תיקח את החלק הקיצוני של סיוע הומניטרי, תרופות. אני חושב שכשמדובר על אוכלוסייה של מיליונים של אנשים, בוודאי יש שם הרבה מאוד אנשים שהם בטיפול רפואי, ושהם צריכים תרופות, ושהם לא מסכנים אותי בשום דבר, ואני באמת רוצה לתת להם תרופות, מפני שהם בני אדם. זה נקרא לשמוע על כבוד האדם בשם האדם. הוא חולה.
אבל אני רוצה גם לתת תרופות לאנשים שלי שלא מגיעות אליהם.
בוודאי, בוודאי, אתה צודק בזה ב-100%. אני קראתי היום שככל הנראה התרופות שאנחנו מסרנו לא הגיעו לחטופים.
לרגע לא חשבתי אחרת. לרגע לא חשבתי אחרת, זה היה ברור לי.
אתה צודק, לכן הם לא מתנהגים בצורה הומניטרית, ואנחנו כן מתנהגים בצורה הומניטרית, כי אנחנו רוצים להיות הומניטריים, כי אנחנו אחרים. אנחנו לא מאמצים את הנורמות שלהם, אנחנו רוצים לנהוג על פי הנורמות שלנו. הנורמות שלנו אומרות, יש שם חולים, מטופלים, זקוקים לתרופות, אנחנו ניתן להם את התרופות האלה. אנחנו נבדוק את התרופות, אם יש מסעית מלאה תרופות, אז הנציגים של, לא יודע, צהל, השבק, המשטרה, יבדקו את זה, יבטיחו את זה שזה רק תרופות, ויגיעו התרופות לחולים. זה, ככה אנחנו רוצים להתנהג, ככה אנחנו צריכים להתנהג. זה שהם מתנהגים בצורה אחרת לגמרי, זה בושה וחרפה להם, ואנחנו לא נלמד מהם. אנחנו בשום פנים לא נאמץ את הנורמות האיומות, המושחתות, הבלתי מוסריות שלהם.
אנחנו עוברים לדבר על ימינו אלה, על הנשמה שיוצאת לשחרור החטופים, על כל המקרה הזה של החטופים, אבל אני רוצה לפני כן הקדמה קצרה. בין השנים 2008 ל-2012 אתה יושב כחבר בוועדת שמגר, שעסקה בקביעת עקרונות לניהול מסע ומתן לפדיון שבויים ונעדרים. לדעתי זה מעולם לא יושם, נכון?
זה מעולם לא התקבלה החלטה שמאמצת את זה באופן רשמי. אבל העקרונות, חלק מהם משתמשים בהם וחלק לא.
למשל, כתוצאה מהעקרונות האלה נולד מה שנקרא נועל חניבל?
לא, לא, אין לזה שום קשר לחניבל. זאת אומרת...
אתם אבל ידעתם שזה קיים? אתם ידעתם שזה קיים?
ודאי שידענו, ואני ביקשתי וגם נתנו לי לקרוא את כל... יש נסחים שונים לפקודת חניבל, כי יש לכל פיקוד פקודת חניבל משלו, יש לאוגדת עזה חניבל משלה. אני קיבלתי לבקשתי את כל הניירות האלה וקראתי את כל פקודות החניבל שיש במסגרת הזאת של איך להימנע מחטיפת חייל. אבל זה לא חלק מן ה... זה לא היה חלק מהנושאים שאנחנו כתבנו עליהם המלצות.
כשאתם ישבתם על המדוכה וכתבתם המלצות, לא דמיינתם בראשכם שנגיע למצב של 245 חטופים?
אנחנו בוודאי, לנגד עינינו, כשאנחנו ישבנו, היה המקרה הטיפוסי, שזה היה גלעד שליט, שהיה חייל יחיד בשבי של החמאס, וגם כל המקרים הקודמים, כיוון שאנחנו הזמנו לעדות בוועדה את כל מי שהיה קשור לאירועי חטיפה לפני כן, גם חטופים וגם אלה שניהלו את המסע ומתן כדי להחזיר אותם. זה נתן לנו תמונה מלאה של עולם החטיפות והחזרת החטופים עד גלעד שליט ועד בכלל. אנחנו גם כתבנו טיוטה והנחנו אותה על המדף כדי לחכות לשחרור גלעד שליט, כדי ללמוד מן התהליך שבו שוחרר גלעד שליט. ו כשהוא שוחרר, שוב ביקשנו לשוחח עם כל הגורמים הרלוונטיים, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, אחרים, והתקנו אותנו לגבי מה קרה באירוע הזה של גלעד שליט. דיברנו עם מידן שהיה מתאם, והביא החזיר את שליט הביתה, ולמדנו את זה ושינינו קצת, והגשנו את הדוח שלנו. וזאת היא התרבות הישראלית הקלוקלת, שוועדה ציבורית יכולה לשבת שנים עם אנשים מהליגה של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, וכלום לא קורה כתוצאה ממה שהם מציעים, לא קורה באופן פורמלי. אני אספר לך משהו בעיניי הוא מזעזע מבחינת התרבות הישראלית. אנחנו לא הצגנו את זה בממשלה ולא בקבינט. ולא הצגנו את זה לראש הממשלה, ולא הצגנו את זה לאף אחד, חוץ מאשר לשר הביטחון, שהוא זה שמינה אותנו. והוא שמע אותנו, והוא מיד עד מהרה אמר שהוא מאמץ את ההמלצות שלנו, אבל הוא לא המחליט, זה צריך להיות הקבינט, והקבינט לא שמע אותנו, ולא החליט החלטה כזאת.
מה עושים? אפשר להאמין לזה ששחרור החטופים הוא בראש סדר העדיפויות שלנו?
אני לא מאמין לזה. אני חושב שכשאנשים אומרים אנחנו עושים הכל, אני מצטער להגיד את זה. זה הרבה אנשים אומרים את זה, ואני מבדיל ביניהם, יש סוגים שונים. אבל לחלק מהם אני ממש לא מאמין. אני אתן לך דוגמה אחת. עד פרשת החטופים, היה משהו כזה, בדרך כלל, בזמן גלעד שליט למשל, היה אדם שמונה על ידי ראש הממשלה, להיות המתאם של הפעולות לשחרור החטוף. היו כמה אנשים שאנחנו פגשנו את כולם, שכיהנו אחד אחרי השני, בתור המתאם, כשגלעד שליט היה בשבי. והמתאם הזה מדבר עם כל מי שצריך, באמת באופן מאוד מרשים עם כל הגופים של המדינה, ומתקס היצעה, ומנהל פעילות, ויש מתאם פעיל. מאז שהממשלה הזאת, הנוכחית, נבחרה, ועד שצץ עניין החטופים, לא מונה מתאם. לא מונה מתאם, אז איך היא יכולה להגיד שהיא עושה הכל לגבי, למשל, הדר גולדין ואורון שאול, ורה מנגיסטו והישן הסייד, יש ארבעה ישראלים, שניים גופות ושניים חיים. מה זה נקרא לעשות הכל אם אין לך אפילו מתאם? זאת אומרת, אנחנו, אני לא יכול להאמין שעושים, שכל אחד שאומר אני עושה הכל, אכן עושה הכל. הם עושים הרבה פחות ממה ש, מה שהם היו צריכים לעשות, חלק מהם. גם כל התופעה הזאת, אני מוכרח להגיד על זה משהו, כל התופעה הזאת של עוינות כלפי החטופים ומשפחותיהם, מתופעה שאי אפשר היה לדמיין אותה. אם אני חושב על ישראל, ככה נגיד, מתפרעת באופן פוליטי, בגלל מחלוקות וכו', אבל תופעה כזאת של יחס של עוינות אל החטופים ואל המשפחות שלהם, ככה, בכיכר העיר, זה פשוט מזעזע. מדהים בכל קנה מידה.
אתה ממש הובלת אותי בדיוק אל השאלה הזו ואל המצב הזה, שמצד אחד חולפים הימים, משכיחים, אתה יודע מה, יש ימים שבמקומות מסוימים בארץ שוכחים בכלל שיש מלחמה בעזה, ואלוהים רק ישמור מה עוד מחכה לנו בצפון, והחטופים כאילו נמאס לדבר על זה, אבל לא זו אף זו. מתחילים להישמע קולות של הורים שקולים מהמלחמה הזו, של פלג מסוים, של שרים מסוימים שמתנגדים לכל עסקה, שאומרים בפירוש, לא משחררים אף אחד, ואם לא נצליח, אז לא נצליח להוציא את החטופים.
בעיניי זאת עמדה מפלצתית. אין לי שמץ של כבוד לאנשים האלה, אפילו הם שקולים, על כך שהם מדברים בצורה הזאת. אין חובה למדינה דמוקרטית שיותר נעלה, יותר קדושה, מאשר להגן על חיי אזרחיה, כאשר הם בסכנה מיידית, מתמדת, חמורה, לא מטופלת, וזה המצב של החטופים. אנחנו מלאים, אנחנו מלאים כל מיני מנגנונים שמגינים על חיינו. יש לנו בתי חולים, יש לנו הצבא, יש לנו שבק, ומשטרה, ומוסד, ומה שאתה רוצה. יש לנו הרבה מנגנונים ששומרים על חיינו. אין לנו שום רשות בשום מצב להגיד, אלה לא מעניינים אותי. שיש סכנה לחייהם, לא מעניין אותי. זה כאילו יגידו, יש סכנה לקריית שמונה ממה שעושה החיזבאללה, לא מעניין אותי. אין דבר כזה, לא מעניין אותי. יש פה אזרחים במצב של סכנה, אתה, החובת המדינה להתעניין בהם. והיא חובה שעולה על כל החובות, כל החובות האחרות ש, שיש לה. להגיד שאנחנו לא מתעניינים בהם, מפני שאנחנו, יש לנו איזה חזון של התיישבות בעזה, וזה מפריע לנו, אז זה מפריע לנו, ולכן לא נממש את החזון הזה, אבל זה בא קודם. הגנת חיי האזרחי באה לפני כל דבר אחר, כולל כל מיני הזיות שיש לאנשים בכיוונים מסוימים.
אתה האמנת ולו לרגע, כשהחלה הפרשה הזו, וכולם היו ככל אחד בדאגה עצומה, בלב שבור על נושא החטופים, ולאט לאט נתגלו מי הנרצחים, האמנת לרגע אחד שנגיע למצב שקרובי החטופים יצטרכו להתחנן על חייהם?
לא, זה באמת מזעזע ומדכא. אבל אני ברגע הראשון, קרוב מאוד להתחלת המלחמה, אנחנו שמענו את מי שהוא שר האוצר, אומר, אנחנו עכשיו צריכים למוטט את החמאס והחטופים זה אחר כך. אנחנו נחשוב עליהם אחר כך, לא צריך לחשוב עליהם יותר מדי, זה היה הביטוי שלו. זה היה ביטוי מזעזע, גם אם אתה חושב שמבחינת הפעולות, מבחינת האפקטיביות, קודם כל צריך לעשות פעולות צבאיות מסוימות, ואחר כך כתוצאה מהן תהיה אפשרות לשחרר חטופים, גם אם זה עניין של האפקטיביות, אז גם אתה לא מתבטא בצורה הזאת של כאילו, אחר כך להתעניין בזה, זה לא מעניין אותי עכשיו. זה לא יכול שלא לעניין אותך עכשיו, אתה חייב להתעניין בזה עכשיו. ואנחנו רואים קבוצה קטנה, אבל לא מבוטלת של אנשים, שזה באמת לא מעניין אותם. וזה בלתי נסבל, אני אפשר היה לחלום על מצב ישראלי יותר מפלצתי מהמצב הזה. פנימית, לא רק חיצונית.
אם אמרת פנימית, אז באמת חייבים לעורר את השאלה. יש האומרים שנכנסנו אל הטבח הנורא הזה כתוצאה משנת ההפגנות כנגד ההפיכה המשטרית.
אני לא רואה קשר ישיר בין הדברים, אבל גם מי ראה שיש קשר בין הדברים, היה צריך לשאול את עצמו אם זה הזמן לחולל פה הפיכה משטרית. הפיכה משטרית נועדה, אם מסתכלים עליה בצורה צלולה, נועדה להפקיד את כל כוח המדינה ביד אחת. כאילו הממשלה והכנסת, בית המשפט, כולם ישירו במקהלה. וכשאתה שואל את עצמך למה רצה מי שרצה שכל הכוח יהיה ביד אחת, והתשובה היא כי יהיו לו כל מיני, למה החרדים רצו את זה מפני שהם רוצים להיפטר משירות צבאי. אבל למה שתי המפלגות האולטרה-ימניות בממשלה רצו את זה? זה כדי שהם ישליטו את האידיאולוגיה שלהם, שהיא, אנחנו רואים את זה במונחי הימים האחרונים, אנחנו רואים את נטיות לטרנספר של פלסטינים, עכשיו מדברים על זה בעזה, אבל יש כאלה שפועלים בכיוון הזה גם ביהודה ושומרון, ואנחנו רואים בגמות של מדינת התורה, שאומרים לאנשים מה לעשות, בין אם מעניינת אותה בתורה ובין אם לא, אנחנו רואים מגמה לרצות בישראל מסוג אחר לגמרי, מסוג שהוא לא מדינה יהודית ודמוקרטית, אלא מדינה תיאוקרטית, גזענית, הלכתית, אורתודוקסית. מי רוצה מדינה כזאת? מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. והלאום של העם היהודי זה הלאום כמו שהוא. יש בעם היהודי כל מיני אנשים. יש בעם היהודי אורתודוקסים, כן. יש בעם היהודי רפורמים, קונסרבטיבים, אתיופים, וחילוניים, ומסורתיים, ומה שאתה רוצה. ובמדינת ישראל יש גם לא יהודים, 20%, והמדינה הזאת היא של כולם. היא צריכה לבטא את כולם, ולא לבטא איזה גישה קיצונית נידחת, שרק ככה בתהפוכות הפוליטיות שלנו היא הגיעה לשלטון.
אנחנו לא יכולים, פרופסור קשר, לעזוב לרגע את הזירה הצבאית, את השאלות הקרדינליות שדיברנו עליהן שקשורות למלחמה, למוסר, שלא לדבר על הכאב הבלתי נגמר של החיילים הנפלאים הללו שנותנים את הכל למען המדינה, אבל אם ניכנס למדינה פנימה, נגלה שחודשיים ימים, מדינה הייתה מצויה בטראומה, עדיין כמובן בטראומה, חבל ארץ שעבר טבח, ואז לפתע מי שצריך לסייע שותק, גופי המדינה מובסים, האזרחים עושים את הכל. האם מותר לנו, גם בנקודה הזאת, לקחת את השאלה, מהי מדינה? בוא תיקח אתה, הפילוסוף הגדול, מאתונה לארץ, מהי מדינה, למה היא נוסדה, מה היא צריכה לתת, ולא רק מנעמי שלטון, ולהגיד, אם לא מילאה את הדברים, אז מישהו קשל כאן.
אני חושב שאנחנו מדינה מאוד, נקרא לזה, לא מסודרת, לא מתוקנת, ככה בלשון היותר מליצית. אנחנו מדינה, נצייר את התמונה הזאת ככה בצורה בוטה, אנחנו מדינה די בינונית, די עלובה, עם מוקדים של הצטיינות ממש מדהימה. אנחנו בסך הכל לא מרשימים בהתנהגות של המוסדות של המדינה שצריכים לקיים את שגרת החיים של האזרחים. יש לנו מוקדים של הצטיינות בלתי רגילה. עולם ההייטק, עולם הצבא, עולם הרפואה, עולם השב"כ, יש לנו מוקדים של התנהגות נהדרת והישגים מובהקים, אבל מסביב, אני קראתי לזה על הכופתאות האלה, יש מרק שהוא עלוב. אנחנו עושים הכל בערך, אנחנו מתנערים מאחריות, אנחנו בירוקרטים, אנחנו ממש לא מרשימים בתור מדינה בהקשרים האזרחיים של ניהול החיים השגרתיים של האזרחים. אנחנו ממש מתחת לבינוני בכל התחומים האלה.
וחלילה וחס, אנחנו שמנו בראש הרבה אנשים בציבור כמובן שמו בראש הדברים את נושא שחרור החטופים. אנחנו לא יכולים לדעת, נקווה שכך יהיה, נגיע עד לניצחון המוחלט וכולי וכולי, אני לא יודע איך ייראה הניצחון המוחלט, כמה נשיג מהמטרות של הניצחון המוחלט. שחרור החטופים הוא בעיני רבים עניין קיומי, קיומי עבור אזרחי המדינה, קיומי כחובת המדינה, קיומי כעניין מוסרי ודתי, פדיון שבועים, אני מזכיר לאנשים האלה שאומרים נשאיר את זה לרגע בצד. איפה כל הדברים האלה? וחלילה, חלילה, חלילה, איך אתה מתאר לעצמך את היום שבו אותם 134 יישארו מאחור, כולל הארבעה שכבר נמקים שם 10 שנים?
אני לעתים קרובות מאוד מתחיל לחשוב איזה מין מדינה זאת תהיה אם אנחנו נשאיר מאחור את החטופים, ואני פשוט, הדמיון שלי והרגשות שלי מסרבים להתעסק בזה. אנחנו נהיה מדינה מסוג אחר לגמרי, מדינה שאי אפשר לחיות בה, שאי אפשר להזדהות איתה, שאי אפשר לקיים בה שום דבר מן הסוג של שירות צבאי ושירות מילואים ותשלום מיסים ושמירה על החוק וכל הדברים האלה. מדינה שפגעה בעיקרון העמוק ביותר של חובות המדינה הדמוקרטית, וזה ההגנה על חיי האזרחיה. פשוט להפנות עורף אל העיקרון העמוק הזה זה דבר בלתי נסבל. אנחנו אני לא רוצה להגיד שלא נוכל להתקיים, כי בסופו של דבר יש, אתה יודע, האינרציה הזאת של הקיום. אנחנו נתקיים, אנחנו נהיה משהו אחר לגמרי, ונהיה משהו בלתי נסבל, משהו שאי אפשר יהיה להזדהות איתו, אי אפשר יהיה להתגאות בו, אפשר יהיה להתבייש בו עד אחרית הימים.
כן, יש האומרים שאנחנו כך או כך לאחר 7 באוקטובר לא נהיה אותו דבר ולא נהיה אותה מדינה, אבל לאחר האלם באלף שאחז בכל מיני מוסדות במשך חודשיים, לא נראה לך שאתה מתחיל להרגיש שמבצבצים מפינות שונות חזרה לימי עד השישה באוקטובר?
אני חושב שאתה צודק שמה שקרה בעוטף עזה שינה את פניה של המדינה. כמו ששום בן אדם מבוגר לא יכול לחשוב על תולדות מדינת ישראל בלי לחשוב על מלחמת השחרור ומלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים, אף אחד לא יוכל לחשוב על מדינת ישראל ותולדותיה בלי לחשוב על מה שקרה בעוטף עזה. זה בוודאי שינה את ההיסטוריה, שינה את פניה של המדינה. אבל אנחנו רואים בחלק מן הפינות, נגיד, אני מוכן להגיד, בלי להיכנס לפרטים, הצבא התאושש. הצבא לא היה איפה שהיה חייב להיות, נחל כישלון קיצוני חרוץ, אבל הוא התאושש, ועכשיו הוא עושה את שלו, ועכשיו הוא מגן עלינו, כמו שהוא צריך להגן עלינו, וגם אחרים.
מותר להוסיף מילה לפני שאתה ממשיך?
בוודאי.
לא רק התאושש, אני חושב שהצבא מוביליו הם הגאווה הכי גדולה שיש לנו בימים האלה.
בסדר גמור. אני מזדהה עם זה. וזה נכון לא רק על הצבא, זה נכון על המשטרה, אפשר להגיד את זה, זה במידה מסוימת, אפשר להגיד את זה בוודאי בצורה מלאה על השבק, אפשר, יש סימנים של קימום ההריסות, אבל זה הכל מעט מדי ולאט מדי, ואנחנו לא נמצאים ערב הפיכת הדף, לחזור למקום שאנחנו יכולים להמשיך לפתח אותו ולשמוח בו. ואתה צודק גם בהערה שלך שהפוליטיקה נראית שהיא חברה לסורה. תראה, עם שר בממשלה בתפקיד לא שולי, בתפקיד אמיתי, שר השיכון, אומר, מה הקשר בין המלחמה לממשלה? אוקיי, אם היה צריך לכתוב פרודיה על הממשלה הזאת, אז המחבר היה כותב משפט כזה.
על קורסת החכמים של פעם שאתם ממלאים את מקומם, שלצערי אין מקומכם ליד מקבלי ההחלטות כדי להשמיע משהו, איך אתה משקיף על המדינה? מה אתה רואה מול עיניך?
אני רוצה להגיד שבתנועות המחאה שלפני המלחמה, היה להן היבט אחד מסוים, שהוא נראה לי חשוב ומעודד ונותן מקום לאופטימיות. זה ההתגייסות האזרחית על פי ערכים ועקרונות. האזרחים החזירו לידי עצמם את התפקיד של לקיים מדינה מתוקנת, ולדאוג לזה שזאת תהיה מדינה מתוקנת. לזה צריך לצפות גם עכשיו, בתגובה למלחמה. אחד הארגונים האלה, שהיו ארגוני אחים לנשק, הפך בין רגע את עצמו לארגון של תמיכה
בנפגעים
מכל הסוגים, בחיילים, באזרחים, שזה למופת, זה למופת. כאילו, עת המלחמה ועת שלום, עת למאבק ערכי ועת להתגייס כדי לעזור לאנשים אחרים במצוקה שלהם. אני תולה תקוות בשריר האזרחי המתוקן הדמוקרטי שהראו פה מיליונים של אנשים. לכן אני אופטימי בסך הכל, אני לא חוזה שחורות.
כך נסיים. פרופסור אסא כשר, אני מודה לך מאוד.
100%, תודה לך.
תודה ליאיר ניומן הטכנאי. תודה לדנה אסרף, לגלית רום וליגל בוטון. שלום מאזינות ומאזינים, שבוע טוב.
הידברות, ערך והגיש קובי ברקאי.
Crap.